בית המלוכה הירדני שרד את הטלטלה שפקדה את מדינות האזור בתחילת העשור, והשלטון נותר יציב לאורך השנים האחרונות, למרות סדרה של משברים פוליטיים וכלכליים, למרות לחצים מדיניים שמגיעים מהסביבה הבינלאומית, ולמרות שינוי דמוגרפי שוודאי לא שיפר את המצב, מאות אלפי פליטים שהגיעו לירדן מסוריה. אבל בעת האחרונה, מתרבים הסימנים לכך ששלטונו היציב יחסית של המלך עבדאללה השני, עלול להתערער עקב האתגרים הניצבים בפניו, ועל האתגרים האלה, ובפרט על הזווית הישראלית, נשוחח כעת עם דוקטור עודד ערן, חוקר בבחיר במכון, לשעבר שגריר ישראל בירדן. שלום עודד.
שלום וברכה.
בראש סדר הדברים, במאמר שאתה פרסמת בנושא הכלכלה, ירדן תמיד סבלה מחולשה כלכלית, אבל מה בכל זאת מסכן את הציבותה דווקא עכשיו בהיבט הזה?
אני חושב שהצטברו פה כמה גורמים שכולם מתרכזים בתקופה האחרונה, ומוצאים את ביטויים בין השאר בהפגנות שנערכות בירדן. מדי שבוע מתכנסים מאות ולפעמים אלפי מפגינים בכיכר הרביעית של אמן, ואני חושב שזה נהפך למוסד. עצם הפיכתו של המפגן הזה השבועי למוסד, זה כבר מצביע על משהו שקרה בירדן מבחינת ההתייחסות של האוכלוסייה מצד אחד, ומצד שני, מצד הממשל, בית המלוכה, שמנסה להכיל את התופעה הזאת. מה הסיבות? הסיבות הן א', האביב הערבי והשפעותיו על ירדן. היו שתי השפעות מרכזיות. אחד, זה הנושא הדמוגרפי, למעלה ממיליון פליטים סורים שזלגו מסוריה השכנה הצפונית לתוך ירדן. חלקם נמצא עדיין במחנות הפליטים, בייחוד המחנה ליד אירביד, המחנה שנקרא זעתרי, והחלק הגדול אבל זלג לערים המרכזיות, ובמיוחד אמן. עכשיו, מה זה עושה? זה מטיל לחץ על הממשל ועל משק התעסוקה, למשל. על הממשל, משום שאתה צריך להתחיל לדאוג ליותר ממיליון, לנושאי בריאות, חינוך, אם אפשר תעסוקה, ועוד בעיה, נישואים מעורבים של ירדניות לסורים או ירדנים לסוריות. ואז נולדים ילדים, מה הם? הם ירדנים או סורים? והחוק המוסלמי אומר, הולכים לפי האבא. ואז אם נולד ילד לאמא סורית, הילד מנישואים מעורבים איננו אזרח ירדני. אז כל אלו שעברו מהמחנות, או בכלל לא עברו דרך המחנות, הסורים שירדו ישר לאירביד או לאמן, מוכנים לעבוד בכל שכר. ואז הפועל הירדני לא יכול להתחרות. ואז נוצר גל של, או עלייה באבטלה. יש היום 20% אבטלה, בקרב הדור הצעיר זה עולה ל-40%, בקרב האנשים זה עוד יותר גבוה, ואז נוצרת מרירות גם באותו חלק של האוכלוסייה, שהוא בעצם בסיס התמיכה של הממלכה. מהו בסיס התמיכה? האוכלוסייה של ירדן עד לאביב הערבי הייתה מורכבת משני חלקים מרכזיים, 60% פלסטינאים, 40% אשמים, קו נטוי בדואים. אז אם הפלסטינאים היו ממורמרים על נושא כזה או אחר, לפעמים פוליטי, לפעמים כלכלי, האוכלוסייה הבדואית אשמית תמכה במלך, גם אם הצבא הכלכלי היה קשה. אבל כשנוספים גם האבטלה וההרגשה שהולכים משאבים לאו דווקא אליהם, ואפילו לא לפלסטינאים, אבל הולכים לסורים, נוצרת בעיה, או תוספת לבעיה הקיימת. האביב הערבי, כשלעצמו, לא פגע בממלכה, אלא מה קרה? כשיצאו ההמונים לרחובות ב-2011, 12, 13, הם גם יצאו בירדן. והם טבעו חלקם שינויים במשטר. וזו הייתה תביעה שהממשל הירדני, המלך הירדני, הבין, לא כדאי להגיד להם לא ולשלול לגמרי את תביעותיהם, אלא הוא ספג את זה. איך הוא ספג את זה? הוא עשה שינויים, חלקם קוסמטיים וקצת מהותיים, ושינו את חוק הבחירות. ואז נכנסו לא על בסיס מחוזות בירדן, שככה תמרנו את זה, שלאוכלוסייה האשמית ביהוד יהיה יותר ייצוג ממה שמגיע להם בחלקם באוכלוסייה, הם קיבלו ייצוג יותר קבוע בפרלמנט, נוצר מצב שהפרלמנט הירדני הוא כבר לא הילד הטוב, הוא כבר לא עושה את דברו של הממשל, או לא עושה את זה לגמרי, הוא כבר יש לו רצון משלו, ונוצרה ביקורת על הרבה מהלכים, או אי מהלכים של המלך, כולל בנושאים של ישראל וירדן, וזה מתבטא בנכונות של המלך לנקוט בכמה צעדים שהם לא בדיוק עוזרים לשיפור היחסים בינינו לבין ירדן. למשל, בהסכם השלום היו שני אזורים קטנים יחסית שהיו בשליטת ישראל עד להסכם, אחד נהריים בעמק הירדן, והשני צופר שהוא בחלק בערבה שבינינו לבין ירדן. ואז בהסכם הגיעו שני הצדדים להסכמה שהשטחים האלו יישארו, הם יהיו אומנם בריבונות ירדנית, אבל הם יישארו לשימוש ישראלים, שימוש ישראלי עד 25 שנה עם הערכה אוטומטית, אלא אם כן אחד הצדדים מודיע שנה לפני תום ההסדר, לא מעוניינים להמשיך. ואז, כמעט לפני שנה, מודיע ירדן, לא מעוניינים להמשיך. עכשיו, לא קרה שום דבר בשטח שאילץ את ירדן להגיד את או לומר את להודיע על הסירוב להמשיך, ואתה יכול להסביר את זה רק בלחץ הזה בפרלמנט, שאומר, ישראל, מה פתאום? הדבר השני, התופעה השנייה ביחסים, הייתה, עדיין קיימת, זה ההסכם להספקת גז טבעי מישראל לירדן. אין לה מקורות אנרגיה משלה, הם כרגע מתחילים לפתח אנרגיה סולארית, אבל זה עדיין רחוק מלספק את צורכי המשק הירדני, וישראל, או חברות, החברות שמפיקות גז בישראל, הגיעו להסכמה עם חברת החשמל הירדנית, על הספקה של 3 ביליון מטר מעוקבים לשנה, של גז טבעי. בפרלמנט קמה כבר לפני שנתיים צעקה גדולה, בקושי הממשלה עברה את המכשול הזה בפרלמנט, ועכשיו התעוררה שוב ההתנגדות, יש הפגנות ברחובות נגד ההסכם הזה, שאמור להיכנס למימושו כבר בסוף השנה הזו, ומתגברת ההתנגדות, ואני מקווה שההסכם הזה לא יגיע למצב של צד אחד מבטל אותו. כלומר, יש הסתברות של ביקורת פנימית בירדן, שנובעת גם ממניעים כלכליים וגם ממניעים פוליטיים.
תגיד, בימים אלה הרי מדברים על תוכנית המאה ועוד כל מיני עניינים שנוגעים למדיניות הישראלית, נאמר את זה בצורה ישירה, לתוכניות כלשהן שעוסקות בסיפוח, שעלו על סדר היום הציבורי הישראלי. כיצד הדברים האלה משפיעים על השיח בירדן, ואולי גם על הנושא שאנחנו מדברים, על היציבות של הממלכה?
ירדן, כבר בהסכם השלום, דאגה להכניס סעיף 9, שאומר שישראל מכירה בעניינה המיוחד של ירדן בירושלים, בכל הקשור למקומות הקדושים לאסלאם בירושלים. זה מעניין מאוד, היה תרגיל דיפלומטי ירדני מוצלח מאוד, כי מה קרה? הם הרחיבו את הניסוח הזה, והיום אתה רואה מדינות וגופים רשמיים מתייחסים לתפקידה של ירדן, זה לא מופיע כך בהסכם השלום, לתפקידה של ירדן במקומות הקדושים לאסלאם ולנצרות. כלומר, הירדן הצליחה להרחיב את מקומה בירושלים מעל ומעבר למה שהוסכם בהסכם השלום. אני אומר את זה משום שזה היה מאמץ דיפלומטי שנוהל על ידי המלך וממשלתו לאורך כל השנים. וכאשר מתחוללות מאומות או יש הפרות סדר, בוא נקרא לזה ככה, על הר הבית, ירדן רואה את עצמה כמגינה על האינטרס גם הפלסטיני וגם המוסלמי וגם הערבי בירושלים. הייתה עכשיו פסגה לפני 3 ימים, פסגה של מדינות האסלאם בריאד, ערב הסעודית, ושם המלך הצליח להכניס פסקה להודעה המסכמת והמעללת את תפקידה של ירדן בנושא הפלסטיני ובמיוחד בירושלים. כלומר, המלך כאילו עומד למבחן פנימי, איך הוא עומד בפני ארצות הברית בנושא הפלסטיני ובנושא, במיוחד בנושא ירושלים. ואני חושב שלמלך יש כאן בעיה, משום שמצד אחד, הוא נשען על הסיוע האמריקאי, סיוע כספי ניכר, של למעלה מביליון דולר לשנה, ומוסדות פיננסיים בינלאומיים שבהם יש לארצות הברית אמירה חזקה מאוד, כמו קרן המטבע ואו הבנק העולמי, שמלווים לירדן כספים, ככה ירדן מצליחה לשרוד, בעזרת הסיוע הכלכלי של מוסדות ומדינות תורמות, ולכן המבחן הזה, איך ינהג המלך מול היוזמה הזאת שקוראים לה תוכנית המאה, אני עוד לא יודע, אני לא חושב שהמלך יודע, האם הוא עצמו או נציג שלו, האם זה יהיה נציג זוטר, או אף נציג יגיע לבחריין לוועידה הכלכלית, שהיא חלק מהנושא שקוראים לו תוכנית המאה. אני חושב שהוא בדילמה רצינית ביותר, ואני חושב שהוא אולי, הוא אפילו אמר לאמריקאים, תעשו לי טובה, אני לא אוכל להשתתף מה, תבינו את מצבי, ואני מקווה שהאמריקאים יבינו את מצבו.
איך לדעתך ישראל יכולה לעזור לעבדאללה לשמור על יציבותו?
אני חושב ש... קודם כל, ישראל מבינה את, את מערכת הלחצים שבה בפניה עומד המלך. אני אינני בטוח שהיא עושה את הכל בנושא הזה. למשל, דיברתי על אספקת הגז. אילו אני הייתי צריך לנהל את המסע ומתן מול הירדנים, או במקום הירדנים מול ישראל בנושא הזה, הייתי אומר, בסדר, אנחנו נמכור לכם, ישראל תמכור לכם גז, אבל ישראל מוכנה לקנות מכם אנרגיה סולארית. כלומר, בירדן יש שטחים עצומים שניתן להקים בהם חוות סולריות מצד אחד. מצד שני, עלות ההקמה היא תמיד תהיה יותר זולה מעלות הקמה של חווה דומה בישראל עצמה, שבה השטחים דרך אגב יותר מצומצמים בהרבה מאשר באלה שקיימים בירדן. ולכן היינו צריכים לבוא ולומר, אנחנו מוכנים לקנות מכם במקביל או עדדית למחירה של הגז, אנרגיה סולארית, וכך היינו מסייעים לכלכלה. למשל, היינו יכולים להעביר חלק גדול מהפעילות של נמל אילת לעקבה, ואז היינו משחררים שטח באילת לטובת פיתוח התיירות למשל, ועוזרים לכלכלה הירדנית על ידי שימוש בתשתיות שקיימות אצלם. במקביל למשל לשימוש שעושה ירדן בנמל חיפה, הלו הנמלים שבהם ירדן השתמשה בסוריה נסגרו, הם לא עובדים או מסוכן לעבור את כל סוריה כדי להגיע לנמלים האלו, וירדן משתמשת ואנחנו עוזרים לנו בנושא, ישראל עוזרת בנושא הזה בנמל חיפה. אבל במקביל היינו יכולים להשתמש בנמל עקבה ולסייע לירדן בנושא הזה. ויש נושאים דומים שאפשר, בעיקר בתשתיות, להסתייע ולסייע לירדן כדי לשפר את הכלכלה. הייתי אפילו שוקל אפשרות של קליטת עובדים, קליטה יומית של עובדים מירדן, כלומר הם לא נשארים, אלה ירדנים שחיים מהצד השני של נהר הירדן למשל, ויכולים לבוא לעבוד בחקלאות או בבניין או בכל נושא אחר, אל הצד הישראלי של הירדן, ולחזור חזרה, כלומר אין כאן בעיה של שעות, ובכך לסייע עוד בדרך אחרת לעניין הירדני. והסיפור הגדול הוא תעלת הימים. כלומר, ירדן מאוהבת בפרויקט הזה של תעלה שמים סוף לים המלח. אני חושב שאין לזה כל שחר וזה לא יקום ולא יהיה, כי העלות לא מצדיקה את הפרויקט הזה, אבל כן ניתן לפחות לנהל דיאלוג עם ירדן על התחליף, החלופה של הצינור הזה מים התיכון לכיוון ירדן של מים מותפלים, ובכך גם לסייע גם לירדן וגם לפלסטינים.
תודה רבה עודד.